מצב החירום שקפה משבר קורונה על כל הממדים שלו, קודם כל עניינים של מגבלות על התנועה, אחר כך עניינים של איכון המכשירים הסלולריים של אנשים ששהו בקרבת נדבקים בנגיף, ולבסוף גם האירועים הדרמטיים שהתרחשו בבית המחוקקים שלנו בכנסת בימים האחרונים, ועם מלא הקורונה, סביר להניח שהיו תופסים נתח נכבד יותר ממהדורות החדשות. כל אלה עומדים עכשיו במוקד שיחתנו על משבר הקורונה והדמוקרטיה בישראל. איתך עורכת הדין אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון. שלום פנינה.
שלום, שלום.
נתחיל בצעדים המיידיים שננקטו ודומים למה שקורה ביתר מדינות העולם שמנסות לבאר את המגפה, הטלת מגבלות על התנועה. מה בעצם החוק הישראלי אומר בנושא הזה ועד כמה זה היה מידתי?
אז קודם כל אנחנו באמת נמצאים במצב מאוד מיוחד מבחינת שילוב של גם מצב חירום ושימוש בהרבה מאוד סמכויות שנובעות משעת חירום, וגם איזשהו, בוא נגיד, לפעילות פוליטית מאוד מורכבת שאין בה גם כנסת שממש מתפקדת ואנחנו ממשלת מעבר, אז הכל יצטרף כאן. להתחיל עם המגבלות תנועה, באמת בהתחלה הממשלה הפעילה סמכויות לכוח פקודת בריאות העם, שזו פקודה עוד לתקופת המנדט, שמאפשרת כשמחריבים על מגפה, על מחלה מדבקת וסוכנת, וזה אחרי מקורב, והמשטר הבריאות הוציא אחרי רבי סודות, אז אפשר להטיל כל מיני מגבלות, והמגבלות הראשונות הוצאו באיזשהו צו מכוח הפקודה הזאת. בהמשך עברו והטילו את מגבלות התנועה מכוח תקנות שעת חירום. הסיבה לכך היא שההגבלות, אני מניחה, שההגבלות, הגבלות על תנועה, הגבלות על התעסקות, הגבלות על התאגדות, זה באמת הגבלות על זכויות אדם יסודיות, שיש בעיה לעשות אותן בחקיקת משנה מכוח בצו שהוציא מנכ"ל משרד הבריאות מכוח פקודה מכוח חוק. וצריך להוציא אותם בעצם בחקיקה. ובנפגוע בזכויות, אפשר להגביל זכויות, כי זה הכל עניין של איזון, אבל צריך לעשות את זה בחקיקה. שוב, בגלל המגבלות, והיעדר היכולת לעשות חקיקת חירום, אז הלכו לכיוון של תקנות שעת חירום, שאין תקנות שהממשלה יכולה להוציא אותם, בגלל שיש אצלנו מצב חירום שהוכרז עוד מקום המדינה, והוא עדיין בתוקף, אז אנחנו כל הזמן במצב חירום, ואז אפשר להוציא תקנות שעת חירום. לא חייבים אישור של הכנסת כדי לקבל, כדי להוציא תקש"ח, כן צריך להניח אותם על שולחן ועדת חוץ וביטחון, והכנסת כן יכולה לדרוש לקיים בהם דיון וגם לבטל אותם, ואם רוצים להאריך אותם מעבר לשלושה חודשים, אז גם צריך את הכנסת כבר. אז יש כאן איזשהו פיקוח פרלמנטרי, עדיין זאת חקיקה של הממשלה, ובחקיקה כזאת כן אפשר להגביל זכויות, שוב בצורה מאוד, צריך להיות מידתי, צריך להיות כאמור תחת פיקוח, והמינימום ההכרחי, אבל זה כן מאפשר להגדיל את הזכויות. וזה מבחינת המסגרת המשפטית, לכן הלכו על הכיוון הזה של התקש"ח. לגבי התוכן, אז ככל, בכל מה שמדובר על הגבלות התנועה, הבידודים והסגרים, אני חושבת שמדובר על צעדים שמידתיים, האיזון פה נראה ראוי, וגם בוא נגיד, זה עוזר להסתכל על שאר העולם, ולראות שזה בעצם הצעדים שעושים ברחבי העולם, כולל במדינות מאוד דמוקרטיות, שהולכות גם בתעדים של ההגבלה הזאת, ההיגיון של ההגבלה מאוד ברור, גם די ברור מאיך שזה מתנהל, שעל כל הגבלה כזאת יש דיון מעמיק, כי יש הרבה מאוד שיקולים גם מה לא, אף דווקא בהיבט של דמוקרטיה וזכויות אדם, מאוד כלכלי, אז באמת יש כאן דיונים מעמיקים ומפורטים, ולכן אני חושבת שזה דוגמה לתעדים שמצד אחד באמת פוגעים מאוד בזכויות, אבל הפגיעה הזאת היא פגיעה גם מטעמים ראויים וגם מדתית וזוהים.
כן, אז בואי נעבור לדבר על הנושא שקודם כל הוא חסר תקדים אצלנו כאן, ומדובר בהיתר לאכן את המיקום של בעלי טלפונים סלולריים, אנשים פרטיים כמוני כמוך, סמכות שניתנה לשבק, כחלק מהמאבק במגיפה. ועל זה כמובן הייתה לא מעט ביקורת, ולו בשל העובדה שיש כאן פגיעה, שלא לומר חדירה, די מרחיקת לכת לפרטיות של כל אחד מאיתנו.
כן, אז לגבי השימוש בנתונים סלולריים, האיפון, יש כאן שני דברים. אחד זה עצם העובדה שמעקמים ומשתמשים בנתונים האלה, והשני זה השימוש בשבת. לגבי הנושא הראשון, אז קודם כל יש שתי מערכות לתקשח של צירוף, תקשח ושוב סכנות שעת חירום. הראשון, שהוא נקרא נתוני מיקום, אבל הוא בעצם מסמיך את המשטרה, לבקש מהמספקים הסלולריים, מספקיות הסלולר, לקבל את הנתוני איכון, גם כדי לאתר חולים ופוטנציאל הדבקה, אבל בסוף לא השתמשו במשטרה לצורך הזה, בגלל השימוש בשב"כ, שאני מיד אדבר עליו, אבל גם כדי לאכוף את הבידוד. כאן בעצם הסמכות הזאת היא סמכות שכבר קיימת למעשה בחקיקה. יש בחוק סדר הדין הפלילי, סמכויות אכיפה נתוני תקשורת זה נקרא, יש חוק כזה מ-2007, שהוא מאפשר לבקש קודם כל בצו של בית המשפט נתונים סלולריים, אבל הוא גם מאפשר במקרים דחופים כדי למנוע עבירה מפשע או להציל חיי אדם במקרים דחופים, לבקש נתונים כאלה גם בלי צו בית משפט. לכן בעצם זה סוג של, בעצם עשו כאן הרחבה של החוק, אבל שוב, במקום ללכת בדרך המלך של לחוקק את החוק, ושוב, בין היתר בגלל המציאות הפוליטית שלא בלי כנסת מתפקדת בעת הזו, אז הלכו על דרך של תקנות שעת חירום. בית המשפט לא כל כך אהב את הדרך הזאת, גם לא קבעו בהתחלה, לקח זמן עד שקבעו נהלים, אז הוא בהתחלה התחלה את על כל הדבר הזה, כן, הלכו לבית המשפט, והשבגת את השילוף תקנות האלה, וגם המדינה במילה לא עשה בהם שימוש, בינתיים נקבעו נהלים, ובינתיים כבר כן אישר לעשות שימוש בזה, אבל בתנאי ומתוך גם התחייבות של המדינה, שהם כן ילכו לערוץ של חקיקה ראשית. זאת אומרת, השימוש הזה בתקש"ח לאורך זמן הוא דבר לא רצוי, אז הרעיון הוא שזה כן איכשהו מוסדר בחוק. אז כן, יש כאן איזושהי הליכה מעבר להפלת חיי אדם ידיים, אבל שוב, בגלל מצב החירום, ובגלל שקבעו שם באמת הרבה מגבלות, ופיקוח משפטי של יועצים משפטיים, והרבה מאוד סייגים על השימוש, אז אפשר אולי לומר שזה סביר.
השאלה, איך אנחנו מוודאים את זה, תכף אני אתן לך להשלים את המשפט, איך אנחנו מוודאים שלא עושים בזה שימוש שלא לצורך, או מה שנקרא, מנצלים את זה לרעה?
אז הגבילו את השימוש, ואמור לא לעשות את השימוש לשום הליך פלילי, למעט בקשר להפרת הבידוד. זה לא באמת מספיק מכובד בתקנות, אבל זה מה שהמדינה התכוונה, וכנראה שזה עוד יכובד. אמורים לא לשמור את המידע הזה, הוא אמור להיות מושמד אחרי זמן מה, ויש שם הרבה מאוד תגים, כולל פיקוח של היועצים המשפטיים על אופן, גם של משרד הבריאות, גם היועץ המשפטי לממשלה, על האופן השימוש במידע. אז באמת קמו כל מיני סייגים והגבלות, כדי להבטיח שזה לא יתחילו להשתמש בזה בדברים אחרים.
כן, ואיך אנחנו לעומת מדינות אחרות, כן.
אז במדינות אחרות, שימוש באופן כללי, ואני מיד אגיע לשבת, מדינות אחרות לא עקפו לכיוון של שימוש ואיכון נתונים סלולריים בצורה כזאת. ברוב המדינות הדמוקרטיות, כן עושים איכון ומכניסים אפליקציות, אבל בהסכמה של האדם. זאת אומרת, יותר בשיטה של מה שהאפליקציה המגן של משרד הבריאות, זאת אומרת, נותנים איזושהי אפליקציה, אבל לכאורה, אבל אז בעצם הבן אדם מסכים שיעשו עליו מעקב, וזה פותר הרבה מאוד מהבעיה של אובדן הפרטיות, כי אדם יכול להסכים. והמדינה הדמוקרטית היחידה שממש הולכה בכיוון כזה של איכון מלא בלי הסכמה, זאת דרום קוריאה. אני חושבת שאנחנו באמת, מה שעשו פה קצת העתיקו את המודל הדרום קוריאני, אם כן לא פתוחה שהם השתמשו בשבק, במקבילה לשבק שלהם, אבל הם כן השתמשו בנתונים סלולריים ועשו מעקב כזה. יש עוד מדינות שהן לא דמוקרטיות, כן, כמובן בראשן סין, שעשה את זה בצורה הכי בוטה, אבל סין עושה את זה כל הזמן, אבל סין הפיקוח על התושבי סין, אזרחי סין, מסוים הוא בילט אין בשיטה שלהם, אז היה להם גם הרבה יותר קל לעשות את זה, ושם כל הנושא של הזכויות של האדם הוא קצת פחות משמעותי. בדרום קוריאה כן עשו בשיטה הזאת, דרום קוריאה, אבל הכל זה מכוח חוק, בגלל שהיה להם את האמר, לפני כמה שנים, שהם פסלו בצורה מאוד קשה את המגפה הזאת, אז הם עשו חקיקה מפורטת מאוד לפני כמה שנים, שנותנת להם את כל הסמכויות האלה. אז הם כן עשו את זה, אבל אצלם זה מאוזן בחוק.
ורצית לומר משהו לגבי השבק?
אז זהו, מה שמיוחד בתקנות האלה של השבק, זה שבאמת זו פעם ראשונה שמשתמשים ביכולות של השבק, שזה מסורג רק מסלולר, כן? בעצם לעקוב אחרי אזרחים בצורה כזאת גם נרחבת, זה לא שהיכולות היכולות האלה כבר קיימות, משתמשים בהם למניעת פיגועי טרור, אבל באמת זה עוד מצורה, עוד במקרים מוגבלים. וכאן יש הרחבה, קודם כל מבחינת מספר האנשים וגם מבחינת התחום. וגם כאן דרך המלך הייתה לתקן את חוק השבת וגם ניסו לעשות את זה. יותר נכון, מכוח חוק השבת להוציא הסמכה ולהסמיך את השבת, להפעיד את הסמכויות שלו גם במצב כזה שהוא מצב חירום לאומי. יש שם איזשהו סעיף לחוק השבת שמאפשר לעשות הרחבה כזאת, אבל בשביל זה צריך היה את הכנסת. זה נתקע אז, אם נהיה כבר, אבל זה נראה לפני עוד זמן, באותו יום שהיו דיונים בוועדה, במשות רב גבי אשכנזי, ובאותו יום פקעה כהונתה של הכנסת, אז לא השלימו את הדיונים בוועדה, ולכן עברו שוב למנגנון של תקנות שעת חירום, והם קבעו אותם לראש ל-14 ימים, לתקופה יותר מוגבלת, כן, 14 ימים את בקשה חיילה מתחילה, באמת, כי פה באמת מדובר בצעד שמרחיק לכת, שאנחנו פותחים פה את האפשרות של הממשלה לעקוב אחרי כל עברה, בגנון האח הגדול, וברגע, והחשש הוא פה לא כל כך, שוב, על המקרה הזה שמו המון סייגים ומגבלות, וזה מגבל בזמן, וזה מגבל במידע תקירת משמעת, ורק לצרכים עצמיים, ולא לצרכים פנימיים. החשש הוא פה שאם האוכל בא תיאבון, כן? זאת אומרת שברגע שיקלטו שוואה, יש את היכולות האלה, ואפשר לעקוב אחרי זה, אז בואו נעקוב גם אחרי דברים אחרים, גם אולי רצויים, כל מיני, אני יודעת, אנשים מסוכנים בפוטנציה, ואחר כך שמסוכנים נניח מבחינת אלימות, ואחר כך אולי נעקוב אחרי אנשים שאולי עניינים פליליים, אבל ברגע שנותן את הכוח הזה, החשש הוא שזה לא ייבלם, ובסוף יכול לשמש גם ללעקוב רק אחרי אנשים שאולי באמת הפעילות שהם פשוט לא נופת חן בעיני השלטון. זאת אומרת, זה המדרון החלקלק, אני חושבת שזה החשש העיקרי, ברגע שמתחילים להפעיל כאלה סמכויות. לכן מה שחשוב מאוד, שאם כבר מפעילים אותנו, שוב אני לא יכולה להגיד שזה בלתי סביר, אם באמת כמו שמסבירים במשרד הבריאות, זה נותן כלים שאין דרך להשיג אותם רק דרך הערוץ של המשטרה, או רק דרך הערוץ של האפליקציית המגן, אז קודם כל צריך לבדוק את זה, וזה אחד את מהדברים, לבדוק את כמה באמת זה מוסיף יכולות ודברים שחשובים, שאי אפשר להציג בלי השימוש בשבת. ודבר שני, באמת זה קביעה של מנגנוני פיקוח מאוד מאוד קדמיים, חיצוניים לממשלה. אי אפשר להשאיר כזה כוח בידי הממשלה בלי איזשהו פיקוח חיצוני, כשהפיקוח העיקרי זה א' הפיקוח פרלמנטרי, ועוד רגע נגיע לאיך זה
יתבח לאלמנט הנוסף בדיוק שלנו.
והדבר השני זה הפיקוח המשפטי, ואני אומרת משפטי ולא רק שיפוטי, כי קודם כל זה המשפטנים בתוך המערכת. ברגע שהיועצים המשפטיים והיועץ המשפטי לממשלה עוברים על הדברים, זה קצת מרגיע, במיוחד לאור העובדה שהם נחשבים גורמים מקצועיים ועצמאיים. שאני מחדד כמה חשוב שהם גורמים מקצועיים ועצמאיים, זה איזה מינים פוליטי בזמה של האתר. ודבר השני זה הפיקוח השיפוטי, כשצריך, שכרגע גם יש פיקוח שיפוטי על עצם הרעיון, וגם פוטנציאל לפיקוח שיפוטי על שימושים לרעה בכל שיהיו כאלה ומצבי שלו.
אז זה בדיוק מעביר אותנו בלי שום הפסקה מתודית לנושא האחרון של השיחה, והוא מה שהתרחש בימים האחרונים בין הרשויות בישראל. אני מדבר על מה שקרה בכנסת, הדיונים בהשתתפות יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ההתפטרות שלו, ובסופו של דבר המינוי של חבר הכנסת בני גנץ ליושב ראש הכנסת, אבל בעצם המסלול הזה של האירועים על רקע משבר קורונה ועל רקע המאמצים להקמת ממשלה חדשה, חייבים להגיד גם את זה, הוא, כמו שאת מגדירה, משבר חוקתי. מדוע?
המשבר נוצר, לא דווקא בגלל המשבר הפוליטי והניסיון להסכים ממשלה, שזה תמיד תקופה משברית ולא פשוטה, אבל זה באמת בערוץ הפוליטי. בעיקר הבעיה שנוצרה הייתה סביב ההתנהלות של יושב ראש הכנסת היוצא, יולי אדלשטיין, בשתי הנקודות, גם שקשורות למה שאמרתי קודם, גם בהקשר של הפיקוח הפרלמנטרי וגם בהקשר של הפיקוח השיפוטי. קודם כל, בהקשר של, של העניין הפרלמנטרי, הייתה בקשה של 61 חברי כנסת, רוב חברי כנסת, לכנס בשיבה, ולדון בה במילוי יושב ראש חדש לכנסת, החלפת יושב ראש הכנסת. וכאן באיזשהו פירוץ שהתבסס על נוסח התקנון של הכנסת, שקבע שבחירת יושב ראש הכנסת תהיה עד לכינון ממשלה חדשה, אבל המילה היא עד לכינון, הוא פשוט החליט שהוא לא מכנס, ישיבה לדון בדבר הזה. זאת אומרת, הוא כן אפשר גם אחרי זמן ולחץ לכנס לוועדה מסודרת, לוועדות כנסת, אבל את הדבר הזה הוא דוחה. והטיעון שלו היה טיעון, זאת אומרת, הוא צנח על התקנון, אבל באמת הסמכות לא לעניין, כי כאמור כתוב שם עד לכינון, ועד היום הרבה פעמים, והבחירה הייתה בישיבה הראשונה של הכנסת, ולא חיפשו שתהיה ממשלה שיכולה לקחת כמה חודשים. אבל הטיעון שלו גם היה הטיעון שזה, הוא לא עושה את זה כדי לא לספל להקמת ממשלת אחדות. כאשר ברור שזה היה אינטרס של הממשלה, ראש הממשלה, להפעיל לחץ להקים ממשלת אחדות, ובינתיים לא להחליט את זה, זאת אומרת, שיקול מאוד פוליטי של הממשלה, כשאתה יושב ראש הכנסת, התפקיד שלך הוא לוודא שהכנסת מקיימת את הפיקוח שלה על הממשלה, זאת אומרת, יושב ראש הכנסת הוא לא נציג הממשלה. אז היה כאן ליבול שלם, זה הגיע לבגץ, בהרכב של חמישה שופטים, שכולם פסקו פה אחד, שהפרשנות שלו לא תקנון הכנסת לא נכונה, ושהנימוק שהוא נתן הוא נימוק לא ראוי, ושיש לו בעצם מה שהוא עשה בפגיעה בכנסת, בתפקוד שלה, במעמד הכנסת וביכול שלה לפקח על הממשלה. זאת אומרת שהוא בעצם לא, זאת אומרת, הוא העדיף את האינטרסים של הממשלה על פני האינטרסים של הכנסת. ואז, שזה היה, כבר היה חמור, ופסק הדין מאוד ברור, ויש פה אמירות מאוד חשובות בעניין הזה. מה שקרה אז, וזה עוד יותר חמור, זה שבית המשפט נתן הוראה מפורשת, שהוא צריך לקיים את הבחירה ליושב ראש חדש עד יום רביעי, ואז הוא כינס את הכנסת ביום רביעי, הודיע על התפטרות ונעל את הישיבה, ולא אפשר, זאת אומרת, במופגן, הוא לא קיים את פסיקת בג"ץ, ועוד יותר מזה הוא גם אמר את במפורש שהוא לא עושה את זה, כי הוא לא יכול לקיים את פסיקת בג"ץ בגלל קו מסלולו, כשהוא אומר שבג"ץ מה שבעיה את הפעד, הוא התערב, שבית המשפט התערב בעבודת הרשות המחוקקת, ופגע בהפרדת הרשויות.
לסיום אני רוצה רק לשאול אותך,
פנינה. אני רוצה להדגיש רגע, אבל זה באמת, לפני הסיום, זה הנקודה הכי חשובה. מעבר לזה שהוא זה שפגע בהפרדת הרשויות, בעניין הראשון שהוא גיף לקוראי את הממשלה לכנסת, הדבר הזה שיושב ראש הכנסת לא מכבד פסיקה של בג"ץ בצורה מפורשת, אבל זה הלך לפסק מנוסק לביזיון, ובית המשפט אמר שלעולם לא היה כזה דבר, שלא קיימו במפורש פסיקה שלו, והדבר הכי מסוכן זה בכל התהליך. כי אם אנחנו נגיע למצב שיהיו פסיקות, והממשלה תחליט שהיא לא מציינת פסיקות, וזה כבר דיבורים שנשמעים יותר ויותר, והנה כבר מקרה שזה גם קורה, זה התרסקות של שלטון החוק, בלי שלטון החוק, כל הפיקוח האפקטיבי שאמרנו על הממשלה יכול לקרות, וכשאנחנו מצב חירום מתקשה,
וזה מסכן בעצם את הדמוקרטיה?
אז אני חושבת שזה בהחלט תיקון של הדמוקרטיה, אם הדבר הזה לא יישאר איזה אירוע אחד כזה אדום מהבהב, לחזור איכשהו לעניינים, אלא יבטא את ההתקלה של מגמה, זאת מגמה מאוד מאוד מסוכנת ומחשובה.
נמשיך לעקוב. תודה רבה, פנינה.
תודה.